אנחנו ביום חמישי לפרשת ויגש, פרק מ"ו, פסוק ח'. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה: יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן. אומר רש"י, הבאים מצרימה. לכאורה, קשה פה ברש"י, שכשמשה רבינו כתב את התורה, הוא היה כמה מאות שנים, הרבה שנים אחרי שיעקב ובניו ירדו למצרים. כן, לפחות. אז היה צריך משה לכאורה לכתוב פה, והנה שמות בני ישראל שבאו מצרימה. כי הרי הבאים פירושו, שאתה מספר משהו שהוא קורה כרגע בהווה. למה הוא לא אמר ביטוי שהוא עבר? ורש"י, על שם השעה קורא להם הכתוב באים. נכון שזה עבר כבר קרוב ל-250 שנה כשמשה רבינו כתב את התורה, מאז שיעקב ובניו ירדו למצרים, אבל משה רבינו כותב את העניין כאילו מתאר מצב שהיה באותו שנה כשירדו למצרים. ומכיוון שהוא כאילו כותב על שם השעה, הוא כותב באותו שעה כאילו עומדים באותו זמן שזה קורה, לכן הוא קורא להם באים. ואין לתמוע על אשר לא כתב אשר באו. לכן זה לא פה, לא תמוע כל כך שהוא לא כתב את זה בלשון עבר. עכשיו התורה מפרטת את כל משפחת יעקב ובניו שירדו למצרים. ובני ראובן, חנוך ופלו וחצרון וחרמי. ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר, ושאול בן הכנעני. תקב רש"י על המילים בן הכנענית. קשה פה לרש"י. לכאורה, על אף אחד מבנים של הנכדים של יעקב לא כתוב מי היה אמא שלהם, לכאורה. כתוב אבא, בני ראובן, כך, בני שמעון, מי היה אמא שלהם לא כתוב. למה דווקא על הבן של שמעון, שקראו לו שאול, התורה מדגישה מי הייתה אמא שלו? שאלה שנייה, למה כתוב בהי הידיעה בן הכנענית? לא כתוב בן כנענית, אלא בן הכנענית. זאת אומרת, מדובר כאן במישהי שהיא ידועה או מפורסמת. אומר לנו רש"י, קודם כל בן דינה. תדע לך שמדובר כאן ששאול היה בן של דינה. ולמה התורה מדגישה את זה? כדי לייחס את שאול ליעקב לא רק מצד אבא אלא גם מצד אמא. אבא שלו היה שמעון, אז הוא בן יעקב. אמא שלו הייתה דינה, בת יעקב. למה אם כך, מה החידוש בדברים? גם זוכרים, למדנו כבר שהיה מחלוקת בין שני תנאים מי היו הנשים של השבטים, מי הם התחתנו. אז היה דעה אחת שאמרנו שם שנולדו תאומות עם כל אחד מהשבטים והתחתנו עם התאומות. אז אם כך יוצא שאצל כל הנכדים של יעקב האמא היא בת יעקב, לא רק אצל שמעון, אצל שאול בן שמעון, אלא אצל כל השבטים לפי הדעה הזו. זה דבר ידוע, אין חידוש בדבר, ואנחנו גם לא יודעים את השמות של התאומות. אבל פה מדובר בבת יעקב ידועה שכבר הוזכרה בתורה מספר פעמים, אבל התורה מדגישה את זה. אבל
דינה עם שמעון,
דינה התחתנה עם שמעון. שאלת השאלה, מה שלא יכול לעצור פה במילים האלה בן דינה, כי לכאורה נשאלת שאלה, איך מותר לשמעון לקחת את אחותו בת אמו? כן? כי הרי דינה היא הבת של לאה, ושמעון הוא של אביו, לא נורא. אצל בני נוח כתוב שאין להם בעיה להתחתן עם אחות מאבא אם זה לא אחות מאמא. ככה רואים גם אצל אברהם אבינו, שכשהוא התנצל שם, או שאל אותו, איך אמרת על שרה שהיא אחותך? אז הוא אומר, אחותי בת אבי, איך לא בת אמי? זאת אומרת שרואים שאם זה לא בת אמו, אין בזה בעיה. פה שאול הוא הבן של שמעון, כן. שהתחתן עם דינה. דינה ושמעון הם אחים גם מאבא וגם מאמא.
אחים גנטיים.
אז איך הם יכולו לקחת? מוסיף רש"י שנבלה לכנעני. פה היה משהו ייחודי אצל דינה, שהיה מותר לה להתחתן עם אחיה שמעון. מדוע? כיוון שהיא נבלה לכנעני אצל שכם בן חמור, והיא הייתה קנויה לו, דהיינו הוא בכוח לקח אותה, אז היא הפכה להיות כאילו השפחה שלו. וההלכה אומרת שעבדים ושפחות מאבדים את היחס המשפחתי. ובמילא ברגע שהם מאבדים את היחס המשפחתי, הם הופכים להיות כאילו כנועים, כנועים עם קוף וכנועים עם חף תחת האדון שלהם, אז הם מאבדים את היחס המשפחתי. יוצא שברגע שדינה נבעלה לחמור, אז היא איבדה, היא הפכה להיות כמו השפחה, שכם בן חמור, אז היא הפכה להיות כאילו השפחה שלו, ובמילא היא איבדה את היחס המשפחתי, ולכן יכל שמעון לקחת אותה כמו שהוא לקח שפחה. שאלת השאלה, זה הכל היה אילו היא הייתה נשארת חלילה בידיו של שכם בן חמור, אבל הרי היא השתחררה משם. הרגע שהיא משתחררת משם, היא חוזרת להיות מה שהיא. אז נשאלת השאלה, הרי שמעון התחתן איתה כשהיא השתחררה. ממשיך רש"י ואומר, כשהרגו את שכם, לא הייתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שיסענה. יצא עם כך שכל השחרור של דינה היה מותנה בכך שהיא כן תוכל לקחת את שמעון. אז אם כל השחרור מותנה בכך שהיא תוכל לקחת את שמעון, יצא שלפרט זה היא נשארה כאילו שפחה. זה היה תנאי בשחרור שלה. אז אם זה היה תנאי בשחרור שלה, לכן היה מותר לה להיפה.
אני הבנתי כל זה, אני הבנתי איך רשי יש
איזה... וככה אומר רשי, הוא לוקח את זה מבראשית רב. פסוק י' א', ובני לוי גרשון כעת ומררי, ובני יהודה ער ועונן, ושאלה בפרץ וזרח. אבל הידוע, ובני יהודה ער ועונן ושאלה בפרץ וזרח, וימת ער ועונן בארץ כנען, והיו בני פרץ חצרון וחמול. ובני יששכר תולה ופובה ויוב ושמעון, ובני זבולון שרד ואילון ויחלאל. אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם, ואת דינה ביתו. כל נפש בניו ובנותיו 33. אומר רש"י, יש כאן דבר מוזר בפסוק. כשמדובר על הבנים כתוב בני לאה, וכשמדובר על דינה כתוב ביתו, ביתו של יעקב. למה מייחסים את הבנים ללאה ואת הבת ליעקב? אומר רש"י, אלה בני לאה ודינה ביתו, הזכרים תלה בלאה והנקבה תלה ביעקב. ללמדך, אישה מזרה תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה. ומילא באמת הבת נקבה תלויה ומיוחסת ליעקב, והבנות לה. 33 אומר רש"י, בפרטן, עכשיו אנחנו נספור אותם בצורה מפורצת, היא אתה מוצא אלה 32, אז למה אתה אומר 33? אלא אומרה שנכון שפה בפרט יש 32, אבל יש עוד אחד, 33, כשנכנסו למצרים הם היו 33. ולמרות זאת לא מונים פה את הנוספת הזו שהשלים את המניין. מי זאת? אלא זו יוכבד, שנולדה בין החומות בכניסתן לעיר. יוכבד היא הנכדה של יעקב, הבת של לוי, והיא נולדה ממש בין החומות. היו שתי חומות במצרים, ונולדה בין החומה הראשונה לשנייה, שנאמר, כתוב, כשהתורה מונה אותם בספר במדבר, בפרשת נשוא, לא במדבר, בפנחס, כמדומני, כתוב שמה, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. כתוב על יוכבד שהיא נולדה ללוי במצרים, מדגישים מזה לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. ומילא כשכתוב כאן את הפירוט של הבנים והבנות של הנכדים, לא כתוב את יוכבד, אבל בפועל כשנכנסו היה 33. אחד המפרשים אומר דבר מעניין, שהרי 33 זה מניין בלשון נקבה, 33 זה בלשון זכר. לכאורה רוב הנמנים פה
זכרים,
יש לנו רק את דינה, אבל רובם זכרים. אז הרבה היה צריך להיות כתוב 33. זה שהתורה כתבה 33 לרמז לנו שהייתה כאן נקבה שהשלימה את המספר של 33, לכן זה כתוב בלשון נקבה. פסוק ש"ז, ובני גד ובני גד ספיון וחגי שוני ועצבון, העירי והערודי והרעילי. ובני אשר ימנה וישבה וישבי ובריאה ושרח אחותם, ובני בריאה חבר ומלכיאל. אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו, ותלד את אלה ליעקב 16 נפש. בני רחל אשת יעקב, יוסף ובנימין. תקף רשי הפסוק יוטט, בני רחל אשת יעקב, של רשי בכולם לא נאמר בהם אשת. אצל לאה כתוב אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב, לא כתוב אשת יעקב. אותו דבר אצל זלפה, אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו. למה דווקא אצל רחל כתוב רחל אשת יעקב? אומר רשי בכולם לא נאמר אשת, אלא שהייתה עיקרו של בית. עקרת הבית של יעקב הייתה רחל. כל מה שהוא בעצם רצה אצל לבן זה את הבת רחל. כל מה שקרה, כל התוספות, זה בגלל, בדרך הפשט, בגלל הרמאות של לבן. פסוק חף, ויוולד ליוסף בארץ מצרים, אשר ילדה לו אסנת, בת פוטיפר הכהנון, את מנשה ואת אפרים. בני בנימין, בלה ובכר ואשבל, גירה ונעמן, איכי וראש, מופים וחופים וארד. היה לנו כבר ברשי הסבר על חלק גדול מהשמות של בנימין, שהוא קרא להם על שם המאורעות שקראו ליוסף, ככה כבר למדנו ברשי. פסוק חב ב', אלה פסוק חב ב', אלה בני רחל אשר יולד ליעקב, כל נפש 14. פסוק חב ג', ובני דן חושים, ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושילם. אלה בני וילה אשר נתן לבן לרחל ביתו, ותלד את אלה ליעקב, כל נפש 7. כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יוצא יריחו, מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66. אומר רש"י, כל הנפש הבאה ליעקב שיצאו מארץ כנען לבוא למצרים, כל אלה שיצאו בפועל מארץ כנען למצרים היו 66. ואין הבאה זו לשון עבר אלא לשון הווה. כאן המילה הבאה, לא לקרוא אותה בלשון עבר הבאה, אלא הבאה. הדגש הוא על האלף ולא על הבית, כמו שהיה לנו אצל רחל בערב. זה לא כמו בערב היא באה, שאז היה לשון עבר, אלא הוא כמו והנה רחל ביתו באה עם הצון עכשיו. לפיכך טעמו למטה באלף, לכן הטעם כאן גם פה בטעמי הנקרא זה על האלף הבאה, שזה לשון הווה. למה? לפי שכשיצאו לבוא מארץ כנען לא היו אלא 66. הבאה פירושו כשבאו בפועל היו 66. עוד מעט נגיע לפסוק כ"ז ששם כתוב 70, שם זה הבאה, שם זה כן עבר. לא, שם זה עבר. אחרי שכבר נכנסו למצרים, הפכו להיות 70. אבל כשנכנסו היו 66. והשני, זה מה שרש"י ממשיך. והשני, מה שנקרא עוד מעט בפסוק כ"ז, שכתוב כל הנפש לבית יעקב, הבאה מצרימה 70, ולשון עבר. לפיכך טעמו למטה בבית. לכן בפעם הבאה טעם זה על הבית. לפי שמי שבאו שם היו 70. איך היו 70? שמצאו שם יוסף ושני בניו, אז זה 3, ונתווספה להם יוכבד בין החומות, אז זה 4, אז הגיעו מ-66 ל-70. שם אומר רש"י לכאורה, הרי למדנו, ולדברי האומר, תאומות נולדו עם השבטים. למדנו הרי שהיה דעה שאמרה שאם השבטים נולדו תאומות, אז אם ככה היה ליעקב חוץ מהבנים גם בנות תאומות, אז איפה הם מופיעים פה ברשימה? למה לא מונים את בנותיו של יעקב התאומות של השבטים? צריכים אנו לומר שמתו לפני ירידתן למצרים. חייבים לומר שהבנות האלו לפני שירדו למצרים כבר לא חיו, שהרי לא נמנו כאן, כי לא נמנו כאן ברשימה. עכשיו כאן צריך להוסיף נקודה מעניינת. הדעה הזו שאמרה, זה היה דעת רבי יהודה, שנולדו תאומות עם השבטים, זו גם הייתה אותו דעה, אותו רבי יהודה שאמר שהשבטים התחתנו עם התאומות שלהם.
רבי יהודה הנשיא?
לא, רבי יהודה, רבי יהודה הנשיא, כן, רבי יהודה בעל המשנה. אם כך, אותו רבי יהודה שהוא אומר שנולדו תאומות עם השבטים, אותו רבי יהודה אומר שעם מי התחתנו השבטים? עם התאומות. לכאורה, אז איך אפשר להגיד שהם מתו לפני שירדו? הרי כתוב במפורש בפסוק הזה חב זבב שה-66 זה מלבד חוץ ממי? נשי בני יעקב. מי הם נשי בני יעקב? אז יש דעה שאומרת שבני יעקב התחתנו עם נשים אחרות, אז הן לא קשורות לעניין, לכן לא מונים אותם. לפי אותו דעה שאומרת שנולדו תאומות עם השבטים ואיתם התחתנו בני יעקב, אז לכאורה הם כן כתובים כאן, כי כתוב מלבד נשי בני יעקב. לכן חייבים לומר שגם לפי הדעה הזו שנולדו תאומות עם השבטים והתחתנו, זה לא שכל התאומות התחתנו עם השבטים. כי עובדה, רק נסיים את החשבון, בוודאות חייבים לומר שהיו ליעקב בנות נוספות שהן לא היו נשי בני יעקב. איך אפשר, איך חייבים להגיד את זה? א', למדנו שעם בנימין נולדו שתי תאומות, אז כבר יש לנו אחת נוספת. ב', אנחנו יודעים שיוסף נולדה איתו תאומה, לא התחתן עם התאומה שלו, התחתן עם אסנת, אז יש מישהי אחרת שם. ג', אצל יהודה אנחנו רואים עם מי הוא התחתן, כן?
גם מדינה
יהודה, לא שמעון, יהודה לקח שמה את תמר, כן? וכאן מדובר על, אז יצא שלא חייבים להגיד שכל התאומות כולם התחתנו עם האחים. אז מה? אז במילא התיווך יהיה כך, שלפי הדעה הזו תאומות נולדו עם השבטים, זה נכון, ומה קרה להם? אותם אלה שהם היו בני, אותם תאומות שהתחתנו עם האחים, כן. הם באמת מתו. ומה שכתוב כאן מלבד נשי בני יעקב, זה כנראה שהיו, לא כולם לקחו את התאומות, היו כאלה שלקחו אחרים, אז אותם אחרים מפורטים פה בפסוק הזה, שהרי לא נמנו כאן. אומר רש"י, רש"י מסיים אומר, מצאתי בויקרא רבה, רש"י מסיים במדרש מעניין, בויקרא רבה כתוב ככה, עשיו שש נפשות היו לו, לעשיו היו, ככה למדנו, שש נפשות, ככה קראנו בפרשת וישלח, היה לו אליפז, ראואל, יאוש, יעלם וקורח. למרות שזה חמש, כאן אומרים שש, שם כתוב שקורח היו שניים, שני קורח היו לעשיו. אז היה לו שש נפשות, והכתוב קורא אותן, וכשכתוב, למדנו לפני זה, כשהתורה מפרטת את השמות של בני עשיו, אז איך הלשון שם בפרשת וישלח, שהבאנו את המשפחה של עשיו, כתוב שם, ויקח עשיו את נשיו, את בניו, את בנותיו, ואת כל נפשות ביתו. נפשות לשון רבים, והכתוב קורא אותן נפשות ביתו, לשון רבים. למה? לפי שהיו עובדים לאלוהות הרבה, היה להם, הם לא היו משפחה אחת, כל אחד היה לו את האליל שלו ואת העבודה הזרה שלו, אז הם נפשות לשון רבים. יעקב 70 היו לו, יעקב יורד, יעקב אח של עשיו יורד עם משפחה גדולה של 70, והכתוב קורא אותם נפש, נפש לשון אחד, לפי שהיו עובדים לכל אחד. כי אצל יעקב אומנם יש הרבה, אבל כולם מאוחדים עם אמונה אחת. אצל עשיו יש לך כל שש, אבל כל אחד בכיוון אחר, זה הופך להיות נפשות לשון רבים. פסוק האחרון, כ"ז, ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש שניים, כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה 70.